בספר הקדוש, מורה הנבוכים בעת רבנו הגדול הרמב״ם. ואנחנו בחלק א' פרק א', אחרי שגמרנו את ההקדמה, הפתיחה, הצוואה, ואנחנו בעמוד י"ח במהדורה של הרב קפח, שהיא המהדורה שבה אנחנו משתמשים בשיעור הזה. עמוד י"ח. אבל דמות, כן, אנחנו כן בעמודה השמאלית, דיברנו על, על המילה צלם, ועכשיו אנחנו מסבירים את המילה דמות, כן, הרי בדמותו כצלמו נברא האדם, אז מה זה צלם? אמרנו צלם זה הצורה, לא הצורה במובן המודרני של המילה, אלא במובן הפילוסופי של המילה, דהיינו מה שעושה את הדבר להיותו הוא. למשל, מהי צורת הסכין? החידוד, הרי דבר שאיננו מחודד לא יכול להיות סכין. אם אתם רוצים שולחן, יש לכם שם אחד שאפשר לפתוח אותו, איך שאתם רוצים. אם כן, יש לסכין יש צורה, החידוד. אז זה שזה עשוי מברזל, או זה שזה עגול או ישר וכו', זה משני, זה לא הצורה של הסכין. כמו כן, מה עושה את האדם לאדם? מה שעושה את האדם לאדם זה זה שיש לו שכל. אז מה היא צורת האדם? השכל הוא צורת האדם. זה שהוא בעל חיים שהולך על שניים, הדבר הזה הוא מקרי באדם. זה לא מה שעושה את האדם לאדם. הרי אפשר לצייר לעצמנו איזה קוף שיעמוד ממש כמו האדם, ואף על פי כן איננו האדם מפני שאין לו השכל. ולכן נוכל לומר שהצלם, הצלם, אנחנו מגדירים אותו בתור הצורה, זה מה שעושה את האדם לאדם. מה באדם עושה את האדם לאדם? זה שהוא מסוגל לדעת את האלוהים על ידי שכלו, ולכן הצלם של האדם נקרא צלם אלוהים. כן.
הצורה זה כאילו התכלית של אותו דבר?
לא, זה לא דווקא התכלית, לא, לא. התכלית יכול להיות, יכולה להיות אחת ההגדרות של הצורה, אבל הגדרה מדויקת של צורה זה מה שעושה את הדבר להיותו הוא. מה שעושה את הדבר להיותו הוא. אז זה יכול להיות התכלית, כי אם אנחנו מגדירים את הדבר על פי התכלית, אבל לא תמיד. למשל, מה עושה את המים למים? הרי למים דווקא אין תכלית. כן, המים לא חושבים שיש להם תפקיד כלשהו או תכלית כלשהי. אף על פי כן יש צורה למים. מהי צורת המים? היותם אותו גוף נוזלי וקר שחל בחומר. זה ההגדרה של צורת המים. אז כך גם צלם אלוהים זה הצורה המיוחדת לאדם שעל ידה הוא יודע את האלוהים, דהיינו על ידי השכל. כך מסביר הרמב״ם. צריך לציין שהמהר"ל מפראג בדרך חיים אומר שזה לא נכון, שהשכל זה עוד לא המדרגה היותר עליונה, יש מדרגה יותר עליונה שהיא נשמת האדם, שעל ידה הוא יודע ידיעה אמיתית למעלה מן הידיעה השכלית, אבל בכל מקרה, גם לפי המהר"ל, גם לפי הרמב״ם, צלם אלוהים איננו מורה על שום דבר גשמי. עד כאן ברור. טוב, אז אנחנו יכולים להמשיך. אבל דמות. כן, בבקשה. נכון. השכל באדם הוא מיוחד לכל בני האדם. בין יהודי, בין שאינו יהודי. אבל דמות הוא שם מין דמה. דלת ממה. והוא גם דימוי, מין, דימוי בעניין. כי אומרו דמיתי לקעת מדבר. כן, יש פסוק כזה. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. מי אמר את זה? דוד המלך, נכון? זה בתהילים. דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חורבות. מה זה קעת? מה זה קעת? אה? אתה יודע או לא?
לא.
אז תגיד, שאתה לא יודע, שואלים לך שאלה, תענה. קעת זה סוג של ציפור. בסדר? זה ציפור, קעת, ציפור תמאה אגב, שמסתובבת בחורבות. אז כשדוד אומר דמיתי לקעת מדבר, אז הכוונה שפתאום נהיו לו כנפיים? אז אומר הרמב״ם, אין הדבר שהוא דמה לכנפיה ונוצתה, אלא דימה אבלו לאבלה. כמו שהקעת היא נורא מסכנה כי היא לבד בחורבות, היא אבלה, אז דוד הרגיש אבל, דימה את אבלו לאבלה של הקעת. אז לא שהוא אמר שפתאום יש לו כנפיים וחרטום ונוצות. וכך כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. כן, זה פסוק איפה? ביחזקאל, נכון? לא דמה אליו ביופיו. דימוי בעניין היופי. חמת למו כדמות חמת נחש. דמיונו כאריה יחשוף לטרוף. כולם דימוי בעניין, לא בתבנית ובתואר. לכן גם המילה דמות, לפי מה שהרבב אומר, איננה דמות במובן הפיזי, אלא דמיון מבחינת הפעולה או מבחינת העניין. בסדר? דימוי בעניין. וכך נאמר דמות הכיסא. דמות כיסא. דימוי בעניין העליונות והרוממות. לא בריבועו ועוביו ואורך רגליו כפי שחושבים המסכנים. עד כאן ברור? משהו לא ברור עד עכשיו? הכל ברור? הלאה. זה פסוק ביחזקאל.
ביופיו של מי?
של עץ בגן אלוהים.
מי זה אליו?
אליו, אני לא זוכר מי זה. צריך להסתכל ביחזקאל. זה ביחזקאל, למד א', ח'.
יש אפשרות לבדוק את זה לפעמים. אם היה פה תנ"ך כמובן. למה לא משאירים פה תנ"ך? תודה. על מה מדובר שם?
בן אדם אמור אל פרעה מלך מצרים ואל המונו, אל מי דמית בגודלך? הנה אשור ארז בלבנון, יפה ענף וחורש מצל וגבה קומה. ובין עבותים הייתה צמרתו, מים גדלו הוא, תהום רוממת הוא, את נהרותיה הולך סביבות מטעה, ותעלותיה שילחה אל כל עצי השדה. על כן גבהה קומתו מכל עצי השדה, ותרבנה שרעפותיו, תארכנה פורותיו ממים רבים בשלחו, בשעפותיו כיננו כל עוף השמיים, ותחת פורותיו ילדו כל חיית השדה, ובצילו ישבו כל גויים רבים, וייף בגודלו באורך דליותיו, כי היה שורשו אל מים רבים. ארזים לא עממוהו בגן אלוהים, בראשים לא דמו אל שעפותיו, וארמונים לא היו כפורותיו. כל העץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. יפה עשיתיו ברוב דליותיו, ויקנאוהו כל עצי עדן אשר בגן אלוהים, וכו'. אז מה הוא אומר כאן? הוא מדמה את פרעו לעץ נפלא, שלא דמה אליו עץ בגן אלוהים. בסדר? ובסוף הוא אומר שהוא קורט אותו וכו'. בסדר? אז זה בעצם משל לפרעו, מלך מצרים. אז פה אנחנו רואים כן שהביטוי דמות, לעולם לא מצאנו אותה בתנ"ך בתור ציור, בתור דבר פיזי. שיש לו ממדים. לכן גם כשכתוב דמות כיסא, אין הכוונה ציור או צילום של כיסא, אלא הכוונה רוממות. כמו שהכיסא מרומם, אף המרכבה רוממה. אז זה מה שהוא אומר כאן, וכאשר, וכך נאמר דמות הכיסא, דמות כיסא, דימוי בעניין העליונות והרוממות, לא בריבועו ועוביו ואורך רגליו, כפי שחושבים המסכנים. עד כאן ברור? טוב. וכך דמות החיות. כן, במרכבה של יחזקאל. כן? אז כאן הרב קפח מפנה אותנו להלן חלק ג' פרק ז', שהנמשל התנועה, דמות החיות שיש להן מהירות התנועה. וכאשר ייחד האדם בעניין מופלא מאוד, שבו מה שאין בשום דבר בכל המציאות מתחת גלגל הירח, והיא ההשגה השכלית, אשר אין בו שימוש חוש ולא יד ולא כתף, לפיכך דימה הוא בהשגת השם שאינה בכלים. ואף על פי שאין דימוי לפי האמת אלא רק במחשבה ראשונה, ונאמר באדם מחמת העניין הזה, כלומר מחמת השכל האלוהי הנצמד בו, שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, לא שהשם יתעלה גוף שיהיה אם כן בעל תבנית. ברור? כלומר, מאחר, מה לא ברור? מה לא ברור? כן, הכל ברור?
לא.
לא, אז מה לא ברור? תראו, כי אני יכול להמשיך לקרוא את זה, יש פה איזה 300 ומשהו עמודים. יכול לקרוא. אחר כך אני אשאל, הכל ברור? כן. מה לא ברור?
מה ההבדל מצלם?
אמרת שיש משהו לא ברור.
לא הבנתי,
אז תגידי, איזה מילים לא הבנת? כי אני קורא, ברגע שיש מילה שלא ברורה, ברגע שמילה אחת לא ברורה, נא לעצור ולהגיד מה פירוש המילה. אם לא, זה סתם בזבוז זמן שלי ושלך. נכון? שלי יותר. כן, ברור. אז תעצור, אני אתחיל עוד פעם, מאבל. וברגע שיש מילה שאתה לא מבין, תגיד, עצור, אני רוצה לדעת מה פירוש המילה. אבל דמות הוא שם מן דמה. והוא גם דימוי בעניין. כי אומרו, דמיתי לקראת מדבר, אגב, לא רק הוא, כל מי שלא מבין שעצור אותי עכשיו. כי אומרו, דמיתי לקראת מדבר, אין הדבר שהוא דימה, שהוא דמה, סליחה, לכנפיה ונוצתה, אלא דימה אבלו לאבלה. וכך, מה? כלומר, כשדוד אומר שהוא דומה לקעת מדבר, הוא מתכוון שכמו שהקעת אבלה, גם הוא אבל. והוא אבל כמו שכמו הוא דימה את האבל שלו לאבל של הקעת. קעת, כפי שהסברנו בשיעור הזה, זוהי ציפור שמסתובבת בחורבות. והיא בודדה. דמיתי לקעת מדבר. אני דומה לקעת. וזה במובן הוא דומה. לא שמבחינה פיזיונומית הוא דומה לקעת. הרי פתאום לא נעשו לדוד כנפיים, חרטום ונוצות. אלא מבחינת העניין הוא דומה לקעת של המדבר. מבחינת עניינית, משלית. מובן? מה הכוונת הרמב״ם? זה להוכיח שכתוב דמות אין הכוונה תמונה. זה ברור? הלו, אתה שם עם הכיפה, הבנת? יפה. וכן, וכך, כל עץ בגן אלוהים לא דמה אליו ביופיו. על מי נאמר הפסוק הזה? על פרעה, יפה. דימוי בעניין היופי. לא שפתאום הוא היה דומה מבחינת הצורה. חמת למו כדמות חמת נחש. או דמיונו כי אריה יחשוף לטרוף. כולם דימוי בעניין, לא בתבנית ובתואר. וכך נאמר, דמות הכיסא, דמות כיסא, דימוי בעניין העליונות והרוממות, לא בריבועו ועוביו ואורך רגליו, כפי שחושבים המסכנים. כן.
איזה עליונות ורוממות יש לכיסא?
לא. הכיסא, כן, יש לו רוממות. הכיסא מגביה את האדם מעל הקרקע. כמו שכיסא מרים את האדם מעל הקרקע, כך מה שראה יחזקאל בהשגתו הוא דבר מרומם מן העולם החומרי הנמוך. זה הכוונה. לכן דמות כיסא זה מרומם כשם שהאדם היושב על הכיסא מרומם מעל הקרקע. וכן, דמות החיות. שהכוונה שיש להם מהירות התנועה. וכאשר, ולא שהם נראות כמו חיות, וכאשר ייחד האדם בעניין מופלא מאוד, שבו מה שאין בשום דבר בכל המציאות מתחת גלגל הירח. כלומר, יש לאדם משהו מיוחד מאוד מכל מה שנמצא תחת גלגל הירח, והיא ההשגה השכלית. הרי אין שום אדם, אין שום יצור במציאות שמתחת גלגל הירח שיש לו ההשגה השכלית מלבד האדם, אשר אין בו שימוש חוש, ולא יד ולא כתף. כן, כשאני מפעיל את השכל, אני לא משתמש לא בחושים, לא ביד ולא בכתף.
הרב?
כן.
אני לא מבין מה ההבדל מצלמנו.
למה צריך להגיד את בצלמנו ובמותנו? אתה צודק, זה ממש אותו דבר. כלומר, השכל הוא צלם אלוהים והוא בדמות אלוהים. אבל עם הבדל אחד, שצלם זה מה שעושה את הדבר להיותו הוא. כלומר, זה הגדרה מצד עצמו. דמות זה ביחס לזולתו. הוא דומה לאלוהים. באיזה מובן הוא דומה לאלוהים? בזה שהוא פועל ללא יד ולא כתף, ללא חוש.
המוח הוא לא פיזי?
מה אתה אומר?
המוח זה לא דבר פיזי?
המוח זה דבר פיזי, כן. המוח זה דבר פיזי.
אז איך זה דומה לאלוהים?
אבל הוא אף פעם לא אמר שהמוח דומה לאלוהים.
לא, האדם מתייחד.
יש באדם משהו מיוחד, שהוא?
שהוא דומה בזה להשגה.
במה האדם דומה להשגה?
בידיעה, במחשבה.
במחשבה, למה אתה אמרת מוח? פה לא הזכרנו את המוח בכלל.
מה זה המחשבה?
המחשבה זה כוח מופשט, שעל פיו אנחנו יכולים לדעת דברים מופשטים.
באיזה כלים במחשבה פועלת?
המחשבה משתמשת בכלי הנקרא מוח. אבל לא שהשכל הוא המוח. למרות שבתשבצים הרבה פעמים כתוב שכל, והפתרון זה מוח, שתי אותיות. נכון? וכל פעם שאני צריך למלא את התשבץ ולכתוב מוח בגלל הגדרה שכל, ליבי נוקפי.
אז מהו השכל לרמב"ם?
השכל זה הכוח של המחשבה המופשטת, שיכולה להשיג דברים מופשטים. זה נכון שהכלי של השכל זה המוח, אבל זה רק הכלי.
אולי, אז מה ההבדל בינו לבין המהר"ל שהוזכר, שהמהר"ל מדבר על נשמה
והרמב"ם? המהר"ל הוא סובר שבכלל יש השכל הטבעי של האדם לא מספיק כדי לדעת את האלוהות, יש צורך בהערה מהעליונים, שהיא הנשמה. טוב. הרמב״ם הוא יותר אופטימי מהמהר"ל. הרמב״ם אומר שיש כלים טבעיים שעל ידם אנחנו יכולים להשיג את השם. טוב. יש פה כמה הערות, רגע. בשיעור הקודם הרב היה אמור להסביר למה הרמב״ם לקח את העדות בערבון מוגבל, ובמקום זאת רק הסביר את רבי שמואל הנגיד. אני חושב שאני הסברתי. לא העדות, אלא האגדות, אבל כן, אני חושב, כן. שבוע טוב, כבוד הרב. אם שכל האדם מוגבל, כיצד צלם האדם וצלם אלוהים יושבים על אותו מישור? מה שעושה את השם והאדם חד הם? לא, זה בדיוק העניין. שהוא אמר שהדימוי הוא בגלל, כלומר, הצלם זה בגלל שהאדם יכול להשיג את אלוהים. כלומר, הרמב״ם הוא בזה מאוד רציני, כלומר, צלם אלוהים זה הצלם שעל ידו אני יודע את אלוהים, ודמות אלוהים זה מה שבאדם נראה במחשבה ראשונה כדומה לאלוהים, זה שהוא פועל בלי גוף. זה הכוונה.
מה זה במחשבה ראשונה?
מחשבה ראשונה במבט ראשון, למרות שזה לא נכון באמת. כן, זה מה שהוא אמר כאן. כן, לפיכך דימה הוא בהשגת השם שינה בכלים, ואף על פי שאין דימוי לפי האמת, אלא רק במחשבה ראשונה, כלומר במבט ראשון. ונאמר באדם מחמת העניין הזה, כלומר מחמת השכל האלוהי הנצמד בו, שהוא בצלם אלוהים, כי הוא יכול להשיג את אלוהים, ובדמותו, כלומר כי הוא פועל בלי גוף, לא שהשם יתעלה גוף שיהיה אם כן בעל תבנית. כן, בבקשה.
לכאורה השימוש הזה בהתייחסות לאותה מחשבה ראשונה, הוא זה שאולי גורם לכל ההגשמות למיניהם.
נכון.
אז למה לנו? הרי זה בסופו של דבר מחשבה שהיא רק ראשונה בטעות.
אתה אומר ככה, כיוון שזה רק מבט ראשון, היה צריך בכלל לא לדבר על זה. אבל מה נעשה שרוב בני אדם אינם יכולים להתקדם בהתקדמות רוחנית בלי לעבור דרך ציורים ראשוניים? לכן התורה דיברה בשפה שלהם. כן, יש פה כמה שאלות. שבוע טוב וצהריים מצוינים לרב. הרב הזכיר שישנה מדרגה גבוהה יותר מהשכל האלוהי לפי המהר"ל. והרמב״ם לא היה מודע לדעה הזו לצד הנשמתי של האדם, מה הכוונה נשמתו של האדם? בתודה בהמשך יום נפלא. הרמב״ם הוא אדם אופטימי. הוא סובר שהקדוש ברוך הוא נתן בנו כוחות טבעיים שעל ידם אפשר לדעת אותו. ובמובן הזה הרמב״ם הוא מאמין גדול, הוא מונותאיסט אמיתי. אצל המהר"ל יש יותר מודעות למרחק שיש בין ההשגה לבין האדם, ולכן יש הצבה של מישור עליון יותר מהשכל בתור צלם אלוהים. לרב שלום ושבוע טוב. כשהרמב״ם מדבר על השכל, זה לא בדיוק נשמע שהקריטריון הוא מוסרי. האם צורתו, כלומר ייחודיותו של האדם, היא שכלו, ומה היחס אצל הרמב״ם בין השכל למוסריות שלו? תודה רבה. כן, השאלה הזאת היא שאלה נכבדה. איך היה בצרפת? השאלה היא שאלה נכבדה, והייתי אומר ככה, השאלה של היחס בין השכל לבין המוסר, האם אני אישיות שכלית או אני אישיות מוסרית? השאלה הזאת הרמב״ם ידון בה בכל העומק בפרק הבא. חוץ מזה יעיין הכבודו בספר שמונה פרקים להרמב״ם, פרק שביעי, ששם הרמב״ם דן בהרחבה ביחס בין המוסר לבין השכל. ולהשלמת העניין, עיין נא באורות הקודש, חלק ג', בפרק הנקרא אחדות המוסר והחוכמה. למה לא נכון לומר מה שטוענים אנשי ביקורת המקרא, שהתנך מושפע מהמיתולוגיות של העמים, ולכן התיאורים גופניים, וכן משתמש בתנך במוטיבים מיתולוגיים כדי להתפריך אותם? טוב, בקיצור, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אחרי שאנחנו משתמשים במוטיבים מיתולוגיים, אבל מה אנחנו מתכוונים? האם אנחנו מתכוונים להעתיק את המוטיבים המיתולוגיים ולשמור להם את המשמעות שיש להם במיתולוגיה? בוודאי שלא. אז אם כן, מה הכוונה של התנך כשהוא ישתמש במוטיבים שלכאורה לקוחים מן המיתולוגיה? מיתולוגיה זה הסיפורים של ההבלים, של השטויות של עובדי עבודה זרה. מיתוסים. שלום. הסברה שרבי שמואל הנגיד כתב כן משום שפנה לאדם בליריו ואמרת שהרמב״ם מסיבה אחרת. אם כן, מה היא? תודה. טוב, עכשיו אני מבין את השאלה שלך. כן, אמרתי שרבי שמואל הנגיד אמר את מה שאמר, שאין לקבל מן האגדה, אלא מה שהתקבל על הדעת, זה בגלל שרבי שמואל הנגיד כותב למי שאין לו רב, ולכן מי שאין לו רב, אל יקבל מן האגדה, אלא מה שיתקבל על הדעת, כי אם לא, אז הוא ישתבש. אמרתי שאצל הרמב״ם זה משהו אחר, שאצל הרמב״ם יש היגיון פנימי אמיתי של האגדה. כלומר, יש היגיון נסתר, שהוא למעלה מן ההיגיון הרגיל, שהוא יותר אינטואיטיבי, ולכן הוא בסופו של דבר גם כן דורש רב. וזה מתחבר למה שאמרתי על רבי שמואל הנגיד, עליו השלום. טוב, כן. דמות זה דמיון בעניין, ככה הוא מסביר, נכון?
זה לא בהכרח הצורה.
אני לא יודע מה זה צורה אצלך.
צלם.
הצלם, לא, הוא אומר, מה שיש באדם, דיינו השכל, זה צלם אלוהים ודמות אלוהים. למה קוראים לזה גם צלם וגם דמות? זה צלם בגלל שעל ידי זה האדם הוא אדם, ואנחנו מכנים כל דבר שהוא צורה בשם צלם, והוא נקרא דמות בגלל שהוא פועל באופן הדומה לפעולת האלוהים שהיא בלי יד ובלי גוף.
אז מה זה? זה תכונה?
זה עניין, לא ממש תכונה. כן, דמות אלוהים, הכוונה שהאדם פועל באופן דומה לאיך שאלוהים פועל. איך אלוהים פועל? בלי יד ובלי גוף. איך שכל האדם פועל? בלי יד ובלי גוף. לכן בזה אפשר להגיד שהוא דומה לאלוהים. הבנת אותי?
אז למה זה עליון? אמרנו שזה לא איזה תבנית פיזית.
זה לא תבנית פיזית.
למה? שהוא לא פועל כמו יד ורגל, לכאורה...
זה עליונות לא לפעול ביד ורגל. היום יש דבר שנקרא שלט. פעם אדם היה צריך לקום מהכיסא כדי להדליק את הטלוויזיה ולהחליף ערוצים. היום הוא נשאר בתוך הקורסה. זה עליונות. זה דמיון אנטי-פיזי, כלומר, אתה אומר שאין דמיון, כלומר, כשם שאלוהים איננו פועל באופן פיזי, כך שכל האדם פועל שלא באופן פיזי. בסדר? בבקשה.
זה לא מיותר, וזה לא מובן מאליו שאם הצלם הוא אותו צלם, אז הפעולה היא אותו דבר?
אם אתה אומר שהצלם הוא...
בצלמנו, כאילו אם הצלם זה הצלם של...
בצלמנו כלמותנו, כוונה שהוא יכול להשיג אותנו.
כן, לא צריך את הדמותנו.
אבל כל התארים הם מיותרים ממילא. כי כל התארים הם רק מצד התפיסה של האדם, אז אתה יכול להגיד כמה תארים שאתה רוצה. כן. כן, בבקשה.
אפשר לומר בצלם אלוהים, בדמות אלוהים. אם רוצים לדמות, המושג של דמות זה דימוי העניין.
נכון.
מה שאתה להגיד על צלם, דמות אלוהים אני מבין. צלם, זה צורה שהיא שונה לגלל, זה עניין אחר.
מה זה צלם אלוהים? זה הצלם שעל ידו הוא יודע את אלוהים. ככה הוא הסביר, נכון? או שאני טועה. זה מה שהוא הסביר, לא? כן.
האם האדם הוא בצלם אלוהים או בצלם השם?
האם האדם הוא בצלם אלוהים או בצלם השם? שאלה זו נדונה בספר נפש החיים, בשער א', בפרקים הראשונים, ואת הרמב״ם זה לא מעניין.
שזה לא מבדל
יש הבדל בין השמות גם לפי הרמב״ם, אבל הוא יודע שכתוב בתורה בצלם אלוהים, והוא לא נכנס להבחנה הזאת בין אלוהים לבין השם. כל מה שהוא אומר זה נראה כמו צלם השם. תסביר לי מה ההבדל בין השם לבין אלוהים, ואז אני אוכל לדעת למה אתה מתכוון. אתה בונה שאלה על יסוד איזושהי הנחה, תסביר לי את ההנחה, אני אוכל לדעת אם זה נכון. מה? לא בא לך. טוב, בבקשה.
אני לא יודע כל כך אם באמת לשאול את זה, אבל...
אז זה בטוח, אם אתה לא יודע אם באמת לשאול, כנראה שהשאלה היא עמוקה מאוד, נשמח לשמוע אותה.
נראה לי שבספר הזה אנחנו נגיע למכופף הבננות. כלומר, שנגיע לנבואה של לכופף כפות או וכו'. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? כמו בתקופת
זה מזכיר לי טורי גלר.
ראשון ולא בשני כל כך, או גם בשני.
כן, אבל ראשון ושני, אחד ועוד שניים, זה שווה שלישי. תחשוב על זה.
אז מתי מגיע לשלישי הזה?
זהו, זהו.
נראה לי שיש לך פה את
ה... את המפתח.
דרך, תוכן.
משהו כזה. יפה. כן.
בשיעור הקודם דובר על שיעור קומה, על היחס של הרמב״ם בשיעור קומה. מה יהיה היחס לאדם קדמון?
מה היחס, סיפורים שיהיה לרמב״ם, למושג אדם קדמון? כן, הבנתי מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר, בשיעור הקודם דיברנו על שיעור קומה, הספר שיעור קומה שמתאר את האלוהות בדמות אדם, וזה בעצם די דומה למושג שבתורת הקבלה, אדם קדמון. כן, שהוא העולם הפנימי בתוך כל העולמות הביאה וכו'. זה נראה שבדיוק לזה מתנגד הרמב״ם.
מה המקובלים, כשהמקובלים מדברים על אדם קדמון, מדברים על אורות והכל, אם אני אצמיד את המילון של הרמב״ם...
זה ממש לא יעבוד.
זה צלם, דמות, זה לא זה ולא זה...
זה ממש לא עובד. זאת אומרת, לפי המקובלים, אדם קדמון זה בכלל לא הקדוש ברוך הוא. כן, כלומר, מה אומרים המקובלים? שיש עולמות נבראים, ושיש יחס בין הבורא לבין הנברא דרך העולמות האלה. אחד העולמות, אדם קדמון, שהוא אותה דמות המתוארת בספר שיעור קומה וכו'. לפי הרמב״ם, אין בכלל דבר כזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא דמות אדם, כלומר, לא תמונת אדם ולא בטיח. אלא הכוונה, כל אלה הם דימויים נבואיים כדי להורות על השגות שכליות. שנדע שהקדוש ברוך הוא פועל שבלי גוף ולא בלי דמות הגוף, ושדרך שכל האדם אפשר להשיג אותו בתארי השלילה. אז זה בדיוק הפוך. בסדר?
ועוד עניין, אנחנו מצפים שהנבואה תחזור.
אמרנו.
ידעו נביא ויהיה נביא ויתאר תיאורים דומים ליחזקאל.
נכון.
מה יעשה הרמב״ם החכם אולי? נגד התיאורים האלה, אולי מה שהותר להם לתאר כי הם היו נביאים ואנחנו כבר דור של חכמים, אסור לנו לדבר על יש ואין, לנביאים מותר לדבר על מושגים של יש, אבל עכשיו שהנבואה תחזור, מה יעשה עם זה הרמב״ם?
הנה אני מבין את שאלתך, אתה אומר ככה, ברגע שהרמב״ם יחזור, בסדר, ברגע שהנבואה תחזור, ויקומו לנו נביאים, והם יתארו תיאורים המדמים לתיאורי המרכבה. מה יעשה עם זה הרמב״ם? הוא יעשה בדיוק מה שהוא עשה עם יחזקאל וישעיהו.
אבל איך נקבל אותם? זאת אומרת, יבוא אדם, הרמב״ם יגיד, הבן אדם...
לא! אנחנו נפנה בצד לנביא, בשקל בשקל, ואנחנו נגיד לו, תגיד, כשאתה מתאר את הדבויות האלה, אתה מתכוון לעצמות או להופעה? אז הוא יגיד, מה זה עצמות ומה זה הופעה? אז נסביר לו, נתן לו שיעור קצת פילוסופיה, הוא אומר, וואי, אתם מסובכים אתם, אני מדבר על מה שאני חווה.
ואם נשאל את בעל שיעור קומה, אני לא מתכוון.
בעל שיעור קומה, שהוא לא היה נביא, אז הוא יצטרך להסביר לנו מה הוא התכוון. אם הוא יגיד לנו שהוא התכוון לעצמות של הבורא, אז אנחנו נדון אותו כאפיקורס. אם הוא יגיד, אני התכוונתי לאור הנברא, נגלה לנביאים, נגיד לו יישר כוח. בסדר? האם התפיסה האינטואיטיבית, אינטואיציה אינטלקטואלית, נכנסת בתוך הגדרת השכל של הרמב״ם, או שמה רק במה שמוסיף המהר"ל כדרגה יותר גבוהה, נשמה, תודה? לא, לפי הרמב״ם, גם האינטואיציות היותר עליונות שייכות לשכל האדם, או לדמיון. ישועתך קיוויתי השם, הרב, למה הרמב״ם לא נכנס לפרטי פרטים ומחלק בין השם לאלוהים? וממה זה נובע? אני מתאר לעצמי שהרמב״ם ידע את החילוק, לא? בתודה. אני אסביר, לפי הרמב״ם, אנחנו חיים בעידן, וזו גם האמת, אנחנו חיים בעידן שאחרי הנבואה. ואחרי הנבואה, אין אנחנו יכולים לדבר על השגות חווייתיות בלתי אמצעיות של הבורא, ולכן אנחנו מדברים בסגנון של הפילוסופיה. כיוון שאנחנו מדברים בסגנון של הפילוסופיה, עבורנו השם, אלוהים, שדי, צבאות, יה, אל, כל אלה מדברים על הסיבה הראשונה, שהיא בלתי מושגת כי דרך השלילה, אז מה זה משנה אם אתה אומר כך או אם אתה אומר כך? רק בתקופה שהנבואה היא חיה, יש הופעה ממשית, יש משמעות לחילוקים האלה. כן.
לרמב״ם,
החלוקה
של השמות היא לא חלוקה של פעולות שאיתנו
כאילו שלא פועל? לא. אנחנו נלמד מהם התארים השונים, סוגי התארים, מתי יש תארי פעולות, מתי תארי יחס וכדומה, לפי הרמב״ם, בסביבות פרק נון, אנחנו לא רחוקים משם, אנחנו כבר בפרק א'. כן? מה?
מחר נגיע לזה.
נגיע, אולי היום, לך תדע, יש לנו עוד 25 דקות עד סוף השיעור, לך תדע, אולי נגמור את כל הספר. כן. זה לא שאין לרמב״ם משמעות למושגים אלוהים, השם וכו'. אבל בהקשר הזה של הגדרת האדם כבעל צלם אלוהים, נראה שאצל הרמב״ם זה לא משנה הרבה, ולכן הוא לא נכנס כאן לפרטים. פרק ב' הקשה לי אדם מלומד. אגב, אני רוצה להגיד שההבחנה הזאת לאחד את כל השמות האלוהיים קדם לרמב״ם אונקלוס. בראשית ברא אלוהים, מתרגם אונקלוס, מתקדמים ברא השם. זאת אומרת, אצל אונקלוס יש ניסיון לאחד את כל השמות האלוהיים ביחד. אז מה יעשה אונקלוס? איך אונקלוס הסביר לעצמו שבתנ״ך זה מופיע באופן שונה? כי אונקלוס ידע שבזמן ההתגלות הנבואית יש משמעות לכל החילוקים האלה. כשאין התגלות נבואית, יש סכנה של מינות, ולכן הכל מתרגמים באותה המילה.
מה עושה שכתוב שם...
אז מה עושה כשכתוב השם אלוהים? אז זה, אתה יכול פשוט להסתכל באונקלוס. כן? אני יכול לענות לך, אבל לא בא לי. כי זה דבר שאתה יכול לבדוק בעצמך, כן.
אז מה ההבדל אם יש נבואה, אין נבואה,
לעניין
הגעה למינות?
כי דווקא כשאין נבואה אפשר שתהיה מינות. כשיש נבואה, הדיבור חי, אז המשמעות האמיתית שלו ברורה לכולם. זה רק ברגע שהחוויה שמילאה את הגילויים האלה הסתלקה מאיתנו, שיש כבר ספק לגבי המשמעויות של המילים האלה. ואז באים המינים ואומרים, השם זה אחד, אלוהים זה מישהו אחר. אבל לפני כן אי אפשר היה לחשוב את זה. שלום כבוד הרב, מה בין מושג הבחירה החופשית לבין צלם אלוהים ודמות אלוהים, תודה רבה. שאלה יפה מאוד. בדרך כלל, בדורות האחרונים, מאז רמח"ל, ואולי קצת לפני כן, התרגלו לומר מה זה המיוחד באדם, מה זה צלם אלוהים של האדם, ואז עונים בדרך כלל זה הבחירה החופשית. נכון? שימו לב שהרמב״ם בכלל לא אומר את זה. אצל הרמב״ם, צלם אלוהים זה הידיעה של האדם את אלוהים. ההשגה, השכל, זה המיוחד לאדם. מכל היצורים שתחת גלגל הירח. אבל זה שיש לאדם בחירה חופשית, מי אמר לך שזאת מעלה? אדרבה, אולי הבחירה החופשית זה גירעון, זה מגרעת. שהרי, מה זה בחירה חופשית? שאני יכול לבחור בטוב, ובאותה מידה לבחור ברע. זה שאני עשוי לבחור ברע, זה מגרעת. זה חיסרון. לעומת המלאכים, שהם משיגים את השם, וגם אין להם יכולת לבחור ברע. מסקנה, המלאכים עליונים מן האדם. זאת שיטת הרמב״ם. אלה שאומרים שבני אדם עליונים מן המלאכים, זה בגלל שבני אדם יש להם בחירה חופשית. ובמובן הזה, הם מתעלים ממלאכים שאין להם בחירה חופשית.
כן. אנחנו נמדת לאדם בחירה חופשית מהפסוק אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב
ורע. כן.
אז אני מדובר מי זה כאחד ממנו?
אז שמה הרמב״ם מתרגם את הפסוק הזה כך. ויאמר השם, ויאמר אלוהים, הן האדם היה כאחד. מה זה כאחד? שהוא מיוחד. ממנו לדעת טוב ורע. וכיוון שממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו, ויקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם. כלומר, כיוון שהוא מיוחד מכל בעלי החיים בזה שיש לו בחירה חופשית, אז הוא עשוי גם לקחת מעץ החיים וחי לעולם.
זה הפיסוק של התאמים?
ככה הרמב״ם מפסק. כאחד שהוא מיוחד.
כך זה נשמע במשור ברכות תשובה?
ככה הוא כותב בשמונה פרקים.
ברכות תשובה?
כן, גם ברכות תשובה. גם ברכות תשובה. עכשיו, מה זה מעניין? כי בכל זאת, הרמב״ם שמה נותן מקום להבנה שהבחירה החופשית היא משהו ייחודי. ואז קשה להבין איך יש משהו ייחודי באדם שהוא לא מעלה. כן? זה דבר שצריך בירור. כלומר, מכאן אנחנו מבינים שיש ברמב״ם מישורים שונים של תודעה. יש מה שהרמב״ם אומר במפורש, יש מה שמשתקף מתוך דבריו, כמו שאתה עלית עליו. כן, בבקשה. אני לא ידעתי שמישהו יעלה על זה, לכן אני התחמק. טוב, בבקשה.
שאלה לגבי עץ החיים הזה, כן? שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא מונע מהבן אדם לאכול אותו, בעצם. אבל אם נגיד הוא היה מגיע לזה של החיים בלי סוף, כן? בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה, כאילו, זה נראה ככה, כאילו, הוא לא יוכל לשלוט בזה, כאילו, מה
הקדוש
בזה, כאילו, מה...
זה שאלה יפה. זה שאלה יפה מאוד.
הפחד של כביכול, וזה פחד של הקדוש
ברוך הוא ש... כן, זה שאלה מאוד יפה. השאלה הזאת נידונה בספר נפש החיים. אבל מדוע אני לא אענה על השאלה שלך, תגיד לי? כי זה מחוץ לנושא. יפה. כן.
הרב עשה חילוק בין המהר"ל לבין הרמב"ם, לגבי היחס של...
למה הזכרתי את המהר"ל הזה? וואלה. טוב.
הרמב"ם אומר שהכלים שיש באדם...
כן, הכלים הטבעיים של האדם.
הכלים הטבעיים שיש לאדם יש להם התייחסות
לבורא.
לבורא. עכשיו, גם למהר"ל, הכלים הטבעיים של האדם הם צריכים הכשרה וצריכים הכנה מסוימת כדי לזכות לאותו יחס לעניינים אלוקיים. אז זה לא שהוא פחות אופטימי לגבי האדם. מה הכוונה? מה ההבדל ביניהם? זה לא שהוא לא... הוא אומר שאין יחס בין העניינים האלוקיים.
לפי המהר"ל, השכל שהקדוש ברוך הוא נתן בך איננו מספיק כדי לדעת את השם. גם אם אתה תכשיר אותו וכו'. כלומר, גם אם תעסוק בפילוסופיה, זה עוד לא מספיק כדי לדעת את השם. לפי הרמב״ם זה כן. לפי הרמב״ם, על ידי השכל אתה יכול לברר את תארי השלילה, ומכוח תוארי השלילה לדעת את השם. אז פה תשאר על השאלה, מה ההבדל בזה בין יהודי לגוי? כן? פה אנחנו מדברים פה על המישור האוניברסלי. אז בשביל מה המצוות? למה ניתנו המצוות דווקא לישראל? אז זה כדי שתיווצר אומה שבה התופעה הזאת מופיעה יותר בקלות. כלומר, בזכות המצוות, יש לעם ישראל יכולת קולקטיבית לפתח אנשים חכמים בכמות גדולה. כן.
אבל
אם
אתה
אומר
שהמצוות
הן
לא
למה? כי המצוות הן כלי רוחני או שזה פשוט מונע?
כי המצוות הן מקנות לאדם לפי טעמיהן המבוארים בחלק שלישי, כשכבודו ודאי יודע אותו, לאדם דעות נכונות ומידות טובות, שהם הכלים ההכרחיים כדי להגיע להשגה.
אז זה לא כלי רוחני, המצוות...
הם לא כלי, כלומר לפי ההסברה של הרמב״ם, יש הסברה רציונלית למצוות.
זה רק מרסן.
זה לא רק מרסן, זה גם בונה. בזכות המצוות, האדם בונה לעצמו איזה כלים. למשל, השמחה במועדים. אדם שמח במועדים, זה בונה משהו חיובי אצלו, שמפותח את שערי החוכמה שלו. ומתוך כך הוא גם ידע את אלוהים.
זה לא יותר ריאל מאשר הרמב״ם?
הרמב״ם כתב שיש מצווה לשמוח בחגים. נכון?
אבל זה הטעם, זו הסיבה?
כן, נכון. ככה אני חושב. האם הרמב״ם אומר שיש שני עולמות, עולם שנברא ועולם קדמון? והאם יש שני סוגים של אלוהות, אל שמעל השכל ואל שהוא השכל? חס וחלילה, חס ושלום, לא זה ולא זה. הרמב״ם סובר שיש עולם אחד והוא נברא, והרמב״ם סובר שהאלוהות היא מושגת על ידי השכל, במדרגות שונות של השגה כמובן. פרק, כן? אצל המהר"ל, האם הגויים יכולים להגיע להשגת השם? יכולים יותר בקושי.
יש
להם
נשמה כבר?
כן, ודאי שיש נשמה לגויים. כן. טוב. פרק ב'. אבל אנחנו כאן לא לומדים מהר"ל עכשיו, את זה אני עושה בשיעורים אחרים, פה אנחנו לומדים מורה הנבוכים. ואתם, אל תנסו לשכנע אותי לא לצטט את ההשוואות בין הרמב״ם למהר"ל, כי אז זה יקשה לנו. טוב, הקשה לי אדם מלומד לפני שנים קושיה מופלאה, ראוי להתבונן בקושיה ותשובתנו בתירוצה. ולפני שאזכיר את הקושיה ותירוצה, אומר כבר ידע כל עברי, עברי הכל הדובר עברית, כי שם אלוהים משותף לשם ולמלאכים ולדיינים מנהיגי המדינות. כלומר, המילה אלוהים היא לאו דווקא כלפי הקדוש ברוך הוא, המילה אלוהים משמשת לכל מי שיש אצלו כוח. וכבר באר הוא כלא סגר עליו השלום, ונכון הוא מה שבאר, כי אומרו וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע, הכוונה בו העניין האחרון. אמר ותהון כרב רבין. כלומר, תהיו גדולים. זה ייתן לכם כוח. לא שיתכוון לומר שאתם תהיו הקדוש ברוך הוא. ואחר הצעת שיתוף שם זה, נזכיר את הקושיה. אבל אנחנו, לפני שנקרא את הקושיה, נקרא את השאלה פה. א', בחירה חופשית זה יכול להיות חסרון? לקדוש ברוך הוא אין בחירה חופשית. ב', נראה לי שיש כאן טעות. צלם אלוהים זה לא השגת אלוהים, אלא שיש לנו שכל כמו של אלוהים. טוב, תשובה. בחירה חופשית זה יכול להיות חיסרון, כיוון שאתה עשוי לבחור ברע. אצל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בוחר בטוב, הוא בוחר ברע, אבל אצלו הרע הוא טוב. עכשיו, לגבי הטענה שלך שיש לנו שכל כמו אלוהים, זה לא מה שהרמב״ם אומר. הוא אומר שהשכל הוא צורת האדם, ונקרא אלוהים בגלל שעל ידי השכל משיגים את אלוהים. שמעתי פעם בבית חב"ד רב שאמר כי לפי שאין בחירה חופשית לגויים, ומבחינה זו הם כבעל חי שאין לו בחירה מעבר לפעולות האוטומטיות שהוא מבצע. רציתי לדעת מה המקור של טענה זו. תודה שרון. תשובה, דברים אלה הם הבל וריק כחרס הנשבר, כל דבר שאין בו ממש, כסף סיגים מצופה על חרס, הבל הבלים שאין בו ממש. הרי הרמב״ם תורח, כשהוא מדבר על הבחירה החופשית, להביא דוגמאות מהתנך, והוא מביא הרבה מאוד דוגמאות מגויים בעלי בחירה חופשית. ולכן דברים אלה אין להם כל יסוד. הלאה. אמר המקשה.
אגב, מה המילים אומרות? לראות, ונכון הוא מה שבאר, אלון פלוס.
ונכון הוא מה שבאר, למה הוא אומר את זה? כי קודם כל הוא לא חייב תמיד לקבל את אונקלוס. אבל הוא אומר, נכון מה שבאר, בגלל שיש דעות אחרות. יש דעות אחרות, משל, וייתם כאלוהים, מן העץ אכל וברא את העולם. כן, אז לא, אז וייתם כאלוהים, הוא רוצה להגיד משהו אמיתי. כן. שלום הרב, אם הרמב״ם ידע את השם, והוא טען שאפשר לדעת את השם בדרך השכל בלבד, זה אומר שיש הוכחה, הרמב״ם עצמו, לכך שאפשר לדעת את השם באמצעות השכל. אז מה יש לחלוק עליו, כמו המהר"ל? אותה שאלה גם לגבי המהר"ל. אני זוכר שפעם שאלו את הרב צבי יהודה קוק, האם הרמב״ם ידע קבלה? ענה הרב צבי יהודה, היו לו כמה תשובות, אבל אחת התשובות שהוא נתן זה, יש הרבה דרכים למעלה. הלאה. אמר המקשה, נראה מפשט הכתוב, כי הכוונה הראשונה באדם שיהיה כשאר בעלי חיים ללא שכל וללא תבונה, ולא יבדיל בין טוב לרע. וכאשר המרה, הביא לו מריו את השלמות העצומה המיוחדת לאדם, והיא שיהיה לו כוח ההבחנה המצוי בנו, שהוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו ובו מהותנו. והנה זה תימה, שיהיה עונשו על מריו, לתת לו שלמות שלא הייתה לו, והוא השכל. ואין זה אלא כדברי האומר שאחד מבני אדם המרה והרבה לפשוע, ואז נלקח ונעשה כוכב בשמיים. כן, כמו על פרסאוס היווני. זו הייתה כוונת הקושיה לעניינה. ואם כאילו הייתה בנוסח זה, ואת אוזניך לענייני תשובתנו אנו. כן, אז השאלה ברורה. מה לא ברורה? למה לא ברור? מה לא ברור בשאלה? לא ברור? אז נתחיל עוד פעם, תעצור אותי ברגע שמשהו לא ברור. אמר המקשה, נראה מפשט הכתוב, כי הכוונה הראשונה באדם, שיהיה כשאר בעלי חיים ללא שכל וללא תבונה, ולא יבדיל בין טוב לרע. וכאשר המרה, הביא לו מריו, את השלמות העצומה מיוחדת לאדם, והיא שיהיה לו כוח ההבחנה המצוי בנו, שהוא נכבד מכל העניינים המצויים בנו ובמהותנו. עד כאן ברור? ברור. והנה זה תימה, שיהיה עונשו על מריו לתת לו שלמות שלא הייתה לו, והוא השכל. ואין זה אלא כדברי האומר שאחד מבני אדם המרה והרבה לפשוע, ואז נלקח ונעשה כוכב בשמיים, שזה מעלה יותר גדולה. כי איך אנחנו מבחינים בין טוב לרע? אנחנו מבחינים בין טוב לרע על ידי השכל.
פשוט, זה נקודה מסוימת בשכל שהיא יכולת להבחין בין טוב לרע. זה לא רק אומר שקיבלתי שכל ברגע שהיא
אתה אומר, זה רק נקודה אחת בשכל. בסדר, אז זה רק נקודה אחת. אבל הנקודה הזאת היא מעלה, נכון? היכולת של ההבחנה בכלל. כן, אם הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע, כנראה שהוא גם לא יודע להבחין בין שום דבר. ויוצא לפי זה שהאדם, לפני שאכל מעץ הדעת, היה אידיוט מושלם, ועל ידי שהוא אחד מעץ הדעת, עכשיו יש לו דעת.
מה?
אז אבל בכל זאת... אתה לא יודע מה הפסדנו, אבל אולי... אבל הוא בכל זאת קנה מעלה. איך יכול להיות שהוא מקבל כעונש מעלה? הרי זאת מעלה לדעת להבחין בין טוב לרע, לא? אדם שלא יודע להבחין בין טוב לרע, אני שם אותו בבית משוגעים. אם לא בכלא.
אני אין את כל המכלול פה, כי... הוא יצוי הרסתם וזורק איזה משהו, אומרים למישהו, תקשיב, בגלל מה שעשית,
הולכים
בוריד לך את היד ולתת לך 10 שקלים, אז תגיד לי,
כבר,
הוא קיבל 10 שקלים, הוא קיבל מעלה.
בסדר, אז אתה אומר כאן ניסיון של תשובה. מה שאתה אומר כאן זה תשובה. פה אנחנו בשאלה. מובן? טוב, כן.
יש סיבה לזה שהוא מדגיש
שמישהו
אחר שאל אותו את השאלה?
מדוע הוא מדגיש שמישהו אחר שאל אותו את השאלה? אינני יודע. יכול להיות שזה כדי לרדת עליו בהמשך, כי הרי בהמשך שמה משהו כותב עליו, חבל על הזמן. לא יודע מי זה מי ששאל אותו, אם זה יהודי או לא, לא יודע. כן, לא, לא, באמת לא יודע למה הוא עושה את זה בצורה הזאת, מה? כן?
אז זה משל לצאת לומר, מסדרים את זה יותר כאן. זאת אומרת, זה
עונש
שנתנו לדעת.
לפי הנוצרים, זה באמת כך. זאת אומרת, לפי הנוצרים, זה עונש שהאדם קיבל דעת. כי הדעת מסתירה ממנו דעת אלוהים. אבל נראה לי שהשואל לא חשב ככה.
אולי השואל...
השואל דווקא חשב שזאת מעלה. מה?
לא, אולי השואל... הוא היה נוצרי, והרמב"ם מוסיף את הסיום, סיום השאלה, ולכן הוא אמר גם כן, כוונת הקושיה בעניינה לפי הניסוח שלי.
יפה, יפה, יפה. יכול להיות מכן שבאמת השואל היה נוצרי, ושואל ברוח אחרת, יכול להיות. אבל מדי ספקולציה לא יצאנו. כן.
קדוש ברוך הוא
ציווה
לאדם הראשון לשמור על הגן.
נכון.
וזה לפני שהוא אכל את
ה... את הדעת.
בסימן
שהוא נתן לו
כבר איזה משימה ו...
הוא נתן לו איזושהי משימה. ומכן יש פה עוד יותר קושי. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נתן משימה לאדם הראשון לפני אכילת עץ הדעת. אם כן, כן הייתה לו יכולת הבחנה. אז ודעת טוב ורע זה הבחנה. אז מה השתנה בין לפני לבין אחרי?
כן.
נכון, נכון, זה, זה הקושיה. כן. טוב, אז בואו נראה. והת אוזניך לענייני תשובתנו אנו. אמרנו, אז יש, המילה תשובתנו כתובה פה עם יוד לאחרי התו, וזה טעות לדעתי. מה? מה הבעיה?
לא, לא, רק
אחד,
לא
הבנתי
את המילה הזאת.
איזה מילה? הת.
ועד אוזניך.
הת, זה הכוונה להטות, כן? להקשיב. הת אוזניך. אמרנו. עכשיו, פה זה גם הביטוי קצת, צריך להבין למה הרמב"ם כתב את זה, אתה המעיין בתחילת מחשבתו ורעיונו. כלומר, אתה, מילים אחרות, אתה שטחי. ומי שדימה שיבין ספר, שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים. מהו הספר שהוא הכשרת הראשונים והאחרונים?
התורה.
התורה. בעוברו עליו במקצת העיתים הפנויים מן המשתה והתשמיש. כמו שהוא עובר על אחד מספרי קורות הזמן, או על אחד השירים. כלומר, יש אנשים שלומדים תנ"ך בתור שעשוע, הובי, כן? בין המשתה לתשמיש, יש לו גם ספר תנ"ך, ואז מדי פעם הוא קורא, כמו שקוראים עם ספרי שירה. תן דעתך והתבונן. כן, זהו גוער בו. תנ"ך לומדים מתוך רצינות, מתוך שקידה. כי אין הדבר כפי שחשבת בעיון ראשון, אלא כפי שהתברר לאחר התבוננות בדברים הללו. והוא, שהשכל אשר השפיע השם לאדם, שהוא שלמותו הסופית, הוא אשר ניתן לאדם לפני מריו, ועליו נאמר בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו, ובגללו דובר עמו ונצטווה, כמו שנאמר, ויצב השם אלוהים. כלומר, זה מה שאתה אמרת, כן, מה שאמרת, שעד רבה, לפני מריו של האדם, היה לו בומבה של שכל, הוא כבר היה במדרגה המושלמת של דעת השם. היה לו השכל היותר נעלה והראיה, שאז השם ציווה עליו משימה, נכון? ויצב השם אלוהים. כי לא יהיה הציווי לבהמות, ולא למי שאין לו שכל. כי בשכל יבדיל בין האמת והשקר. וזה היה מצוי בו בשלמותו ותמותו. כלומר, האדם היה בעל שכל מושלם. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. מה? מה איך?
לא,
כאילו,
הוא יכול להגיד שהוא היה מושלם.
מה שהוא אומר. הרי היה שהשם דיבר איתו. איך הוא חטא? אנחנו נראה. אבל הטוב והרע הוא במפורסמות, לא במושכלות. מפורסמות ומושכלות, זאת היא הבחנה בין שני סוגי ערכים או ידיעות, לפי אריסטו. אריסטו אומר, יש דברים שהם בכלל המושכלות. למשל, זה שסך הזוויות של משולש הוא כשתי זוויות ישרות. בוא נגיד את זה אחרת, שסך הזוויות של משולש הוא תמיד 180. נכון? זה דבר מושכל. טוב ורע, זה שייך לתחום הסובייקטיבי, כן? אמת ושקר שייך לאובייקטיבי, טוב ורע שייך לסובייקטיבי. למשל, האם ללכת עירום בלי בגדים זה טוב או רע? אנחנו אומרים זה רע. האם הדבר הזה הוא שקר? לא קשור לשאלה של שקר, זה רע. אבל זה לא קשור לתחום של הידיעות האובייקטיביות. זה התרבות האנושית שיש לה בושה מן העירום, ולכן ברגע שאדם בלי בגדים הוא מתבייש. נכון? אז זה שייך כבר לתחום נמוך יותר, כמו שאתה אמרת, שזה נקודה אחת, אתה שמע עם המחשב, שזה נקודה אחת מתוך השכל. זה מה שאומר הרמב״ם. כן, זאת אומרת, טוב ורע זה נמוך מאמת ושקר. לכן לפני כן האדם היה בשלטון השכל הגמור, ולכן השאלה של האם הוא עם בגדים או בלי בגדים לא העסיקה אותו, בגלל שהוא עסק בשאלות מופשטות מוחלטות. ברגע שהוא נפל אל החטא, אל התאווה, אז יש כבר בושה שמתלווה אל העירום, ולכן הוא בתחום הנמוך של טוב ורע. כן? הוא נפל מאמת ושקר לטוב ורע. מה ההבדל? הוא אומר ככה, לפי שאין אומרים השמיים כדוריים טוב והארץ שטוחה רע, אלא אומרים אמת ושקר. זה ידיעה אובייקטיבית. למשל, השמיים כדוריים זה סוג של אמת. הארץ שטוחה זה סוג של שקר. אבל אתה לא אומר שזה רע שהארץ שטוחה. זה רק לא נכון. אגב, היום אנחנו יודעים שגם השמיים כדוריים זה לא נכון. אבל פעם חשוב שהשמיים הם באמת כדוריים. כן. שבוע טוב הרב. גם לך. לפי הרמב״ם אפשר להבין שרק הוא בחוכמתו השיג הבנת השם לעומת החכמים הסובבים אותו. מה אנחנו נחשבים בעין הרמב״ם? תודה. איי, מי אנחנו? איפה הרמב״ם ואיפה אנחנו? עכשיו שאמרנו דברי מוסר, אנחנו יכולים לחזור ללמוד את דברי הרמב״ם. וכך בלשוננו אומרים על הנכון והשב אמת ושקר, ועל הנאות והמגונה טוב ורע. ובשכל ידע האדם האמת מן השקר, וכך הוא הדבר בכל העניינים המושכלים. וכיוון שהיה אדם הראשון בשלמות מצביו ותמימותם, והוא עם תכונותיו ומושכליו אשר בו נאמר מחמתן ותחסרהו מעט מלוהים, לא היה לו כוח שמתעסק במפורסמות כלל, ולא השיגן. עד שאפילו היותר מפורסמת במידות לגנאי, והיא גילוי הערבה, לא היה זה רע בעיניו, ולא הרגיש את גנותו. כן, הוא היה עירום, אבל הוא כל הזמן חשב מחשבות עליונות. וכאשר חטא, ונטה אחרי תאוותיו הדמיוניות ותענוגות חושיו הגופניים, כמו שאמר כי טוב העצם מאכל וכי תאווה הוא לעיניים, מהאנש שנשללה ממנו אותה ההשגה השכלית, ולפיכך אמרה את הציווי אשר מחמת שכלו מצטווה בו, ונקנית לו השגת המפורסמות, ושקע בהבחנת הטוב והרע. כלומר, במה הוא מתעסק עכשיו? בטוב ורע. ואז ידע ערך מה שהפסיד ומה שנתערטל ממנו, ובזה מצב הוא נמצא, ולפיכך נאמר, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, ואין הדברים, בדברים ההכרחיים טוב ורע כלל, אלא שקר ואמת. והתבונן אומרו, ותיפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ערומים הם, ולא אמר, ותיפקחנה עיני שניהם ויראו, כי את אשר ראה בתחילה הוא אשר ראה בסוף. ולא היה שם ערפל נגד הראות שמתבהר, אלא נעשית לו תכונה אחרת, שבה הוא משיג גנות, מה שלא היה משיג גנותו מקודם. טוב, יש הרבה מה להרחיב בזה, נמשיך בפעם הבאה. שלום.